טוב, רבותיי. אנחנו בשבוע שעבר דיברנו על יסודות בניין האדם. לקראת יסודות בניין המשפחה, דיברתי על שלושה יסודות בבריאת האדם. ויצא השם אלוקים את האדם, ויפח באפיו נשמת חיים, והיא האדם לנפש חיה. יש נשמה, יש דעה ודיבור. כפי שרש"י מסביר, נפש חיה, שהייחוד בנפש האדם, היא בשני היסודות של דעה ודיבור. עכשיו, אנחנו, בעזרת השם, בשיעורים הקרובים, אנחנו הולכים להרחיב ביסודות האלה. היסוד הראשון, שלושה יסודות, נשמת האדם, דעה, דעת ושכל, ודיבור. הזכרנו אותם בקיצור בשבוע שעבר, אנחנו בעזרת השם נעריך בהם כפי מה שנצרח לכל יסוד ויסוד. היסוד הראשון שאנחנו מדברים עליו, נתחיל רק בוקר טוב, ואמרתי כמה פעמים כדי שאנשים לא יסתבכו, הרבה מהרבנים מתחילים את השיעור באיחור של כמה דקות, אני משתדל להתחיל בדיוק בזמן, אז אני לא בא בטענות, אני יודע שאחרים מאחרים, אז אתם מגילים לזה, אז רק שתדעו שאני מתנצל על האיחור אם אני מתחיל בדקה או שתיים מעבר לשעה 10. טוב, אז אני חוזר. אנחנו דיברנו על נשמת האדם, על נפש האדם שכולל את דעה ודיבור, ואנחנו עכשיו מרחיבים ביסודות. נשמת האדם. טוב, ברור. איך אדם חי? רק בגלל שיש פה נשמה אלוקית. אנחנו אומרים את זה כל בוקר. אלוקיי, נשמה שנתת בי, עוד לפני כן. מודה אני לפניך שחזרת בנשמתי. כשהייתי ישן ולא הייתי מודע, הנשמה הלכה לטייל לה. הקדוש ברוך הוא לקח אותה לטיול, להתחדשות, להתרעננות. אם אני חוזר למה שאני קורא חיים, פירוש הדבר שהנשמה חזרה בי. הקדוש ברוך הוא החזיר אותה. וכך באלוקי נשמה, וכך בעוד הרבה מקומות ומקורות, והדברים מאוד ברורים. יסוד החיים באדם הוא בא רק מהנשמה שלו. בלי נשמה אין חיים. כל שאר הדברים שאנחנו הולכים לדבר עליהם, כל הפסיכולוגיה האנושית, כל ההרגשות, כל היכולת השכלית, הכל תלוי אך ורק במציאות הנשמתית. אבל מצד שני, יש לנו פה בעיה גדולה. מהי הבעיה? איפה הנשמה? מה זה איפה הנשמה? כל אחד יגיד, הנה הנשמה בי. יפה, הנשמה בך. אתה מרגיש אותה? מי שיגיד לי כן, לא יודע על מה הוא מדבר. אי אפשר להרגיש את הנשמה. באופן ישיר, בוודאי שלא. מה פירוש אי אפשר? ברמה שלנו אי אפשר. מדוע? הנשמה היא יצירה רוחנית. העולם הרוחני הוא עולם שלא נכנס לחושים ולרגשות האנושיים שאנחנו מכירים אותם. אי אפשר לא לראות בעיניים, לא לשמוע באוזניים, לא לחוש בידיים. אין אפשרות לחוש דבר רוחני. אין אפשרות גם להרגיש ברגש דבר רוחני. ברמה הרגילה שלנו, כפי שאמרת, יש מציאות של נבואה בעם ישראל. נביא אדם שמגיע למדרגה הזאת שאין לנו היום. ויש מדרגות של רוח הקודש, של גדולי ישראל, גם בדורות אחרי הנבואה. אדם כזה יכול להרגיש דברים רוחניים. הוא חי בעולם הגשמי, והוא חי בעולם הרוחני. זה חוש נוסף שלאנשים כמונו אין אותו. אדם, נראה לי שאתה מנסה לשאול משהו. כן.
לפי מה שהרב אומר, לגוי יש נשמה?
בוודאי שלגוי יש נשמה. אחרת הוא לא חי. ראית פעם גוי חי? אני ראיתי. יש בו נשמה. הביטוי הזה של גוי אין נשמה זה ביטוי מוטעה שמתגלגל בעולם מתוך דברי תורה מסוימים, והוא נסתר מעצם הפסוק. אדם הראשון יש בו נשמה. בלי, שוב, בלי נשמה בן אדם לא חי. יש הבדלים באופי הנשמה, במדרגת הנשמה, זה שייך לכל ההבדלים בין ישראל לגויים, בין ישראל לאומות העולם, אבל חס וחלילה לא להתייחס לגוי כמו בהמה. יש בו נשמה. טוב, נחזור על העניין. את הנשמה שלנו אנחנו לא פוגשים, לא פוגשים ישיבות. בעיה? למה זאת בעיה? כי מצד אחד זה הדבר הכי חשוב בחיים שלנו. הכי מרכזי, הכי יסודי, זה החיים באמת, ומצד הכל מתגלגל רק מתוך הנשמה. ומצד שני, אנחנו לא פוגשים באופן ישיר את הנשמה. אם היינו פוגשים אותה, היה נהדר. היה נהדר מכל מיני בחינות. היינו יכולים לטפח אותה, לחזק אותה. כן? בן אדם מרגיש איזה חלק שלו. מרגיש את היד. כן? היד שלי חלשה, מה אני אעשה? אני אעשה, אלך למומחה, אני אעשה תרגילים, אני אעשה ככה, כן, משהו עם תרגילי התעמלות עם היד, ואני אגיש שהיד הולכת ומתחזקת. בנשמה זה לא בדיוק כך. אם אדם היה מגיש כשהנשמה מאושרת, כשטוב לה לנשמה, ומגיש כשכואב לה לנשמה, הוא לא היה חוטא. הוא היה בא לחתור, כואב. כמה אנשים כבר היו חוטאים במצב כזה? זה היה מונע את כל הבחירה החופשית. כמעט את כל הבחירה החופשית. לכן הקדוש ברוך הוא מסתיר לנו את היכולת להרגיש את הנשמה. ואנחנו צריכים, רגע, אנחנו צריכים לטפח את הנשמה בלי להרגיש אותה. כמובן שצריך לטפח את הנשמה, אחרת מה נעשה? כפי שאמרנו, אם אנחנו רוצים לטפח את היד, אם אנחנו רוצים לטפח את הבריאות, אם אנחנו רוצים לטפח את הרגשות, אנחנו צריכים עוד לפני הכל ומעל הכל וביסוד הכל לטפח את הנשמה. כן, מה רצית לשאול?
אמרת שהנשמה לא מרגישה.
לא, שאנחנו לא מרגישים באופן ישיר את הנשמה שלנו. כן.
הקטע שאדם מרגיש יסתורים, זה לא סוג של הרגשה של הנשמה?
סליחה, להגיש ייסור, מה פירוש להגיש ייסורים? אדם מרגיש ייסורים, כואב לו. אם אלה ייסורי גוף, כואב לו בגוף. אם אלו ייסורי נפש, רגש, כואב לו ברגשות. ייסורי נשמה זאת מציאות מאוד מיוחדת שאני לא יודע אם אתם בכלל מכירים אותה. למעשה הנשמה מתייסרת כשבן אדם חוטא. כפי שאמרתי קודם, הלוואי, כן. אם היינו מרגישים כך, אז כל פעם שיהודי היה מתפלל לא בכוונה, היה כואב לו. הלוואי, שוב, כפי שאמרתי. זה היה לי הרבה יותר בריא. כן. אדם שאומר שהוא מרגיש חיבור נשמתי ב-90% מהמקרים, הוא ב-90% מהמציאות, זאת אשליה. הנשמה מסוגלת להתבטא במידה מסוימת מוגבלת דרך הרגשות. אבל רוב מה שאדם מרגיש, לא רק רוב, אלא 90% ממה שאדם מרגיש, זאת התלהבות רגשית. התלהבות רגשית זה דבר מאוד טוב ומאוד נחמד ומאוד חיובי, אבל זאת לא הנשמה עצמה. במה זה בא לידי ביטוי? אני אסביר לכם. למה? אחת הסיבות שאני אומר את הדברים האלה, אנשים צריכים להיזהר. תארו לעצמכם, אני אספר לכם סיפור שקרה לי לפני כמה שנים. נתתי שיחה באיזה מקום. וניגשה אליי תלמידה ואומרת, אני בעלת תשובה. תלמידה תיכון, בחורה מאוד מבונה, מאוד רצינית, חזרה בתשובה בערך בגיל 15, משהו כזה. אמרה, אני לפני שנה התחלתי לקיים מצוות. ובמשך השנה הזאת, כל פעם שהתפללתי, הרגשתי התעלות. הרגשתי את התפילה. התרגשתי מהתפילה. ולפני איזה חודש, חודשיים, ההתרגשות הזאת נפסקה. אני עכשיו מתפללת, ואני משתדלת להתפלל, ולשים לב למילים, ולהתכוון, ולהתפלל כמו שצריך, ואני כבר לא מגישה שום דבר. מה לעשות? אמרתי לה, תדעי לך, שאת מדברת על שני דברים שונים. התפילה עצמה מכוונת בראש ובראשונה לנשמה. בשלב שני, התפילה מכוונת שאדם יפנה לקדוש ברוך הוא. בא אדם ואומר, ריבונו של עולם, כן, כמו שהזכרנו קודם, אלוקיי נשמה שנתת לי. מה זה עושה? הוא אומר, אני מודע לזה. אם לא הייתי אומר לעצמי כל בוקר שהנשמה מהקדוש ברוך הוא, אז אני מזניח את העניין הזה והולך ונשחק אצלי. ויש עניין נוסף, וזה שאם אדם גם מתרגש מהתפילה, השווה וטוב לו, נפלא. זה בוודאי עוזר לו לבנות את החיים ולבנות את הרגשות ולחזק את עצמו. אבל אדם יכול להיות במצב שהוא מתפלל בצורה מוצלחת, והתפילה היא אמיתית, והנשמה שלו מתעלה, והוא מבין את התוכן של התפילה, וממילא הוא שם לב לכל הדברים החשובים שכלולים בתפילה. וההתרגשות, הצד הנפשי הרגשי, לא מופיע. זה אומר שהתפילה לא הייתה טובה? בכלל לא. זה אומר שיש מרכיב מסוים, שאנחנו מאחלים לכל אדם שיהיה לו גם את המרכיב הזה, אבל זה לא מרכיב הכרחי. וזה לא מצביע על כך שהתפילה לא הייתה טובה. אותו דבר בכל המצוות. אדם בא ומניח תפילין. הוא מניח תפילין כמו שצריך על פי ההלכה. הוא מברך את הברכות ושם לב לכל מילה בברכה. הוא קיים מצווה והנשמה שלו עכשיו מאושרת. אבל הוא לא מרגיש כלום. חוץ מהלחץ על היד שלו. לא נורא הלחץ על היד, כן? לא מפריע. ההתרגשות זה עניין של רגשות אנושיים שלפעמים מתלווים למצווה, לפעמים, וברוך השם, כשמתלווים למצווה זה נהדר, זה דבר טוב. אבל גם אם הם לא מתלווים למצווה, זה לא מצביע על כך שהמצווה לא נעשתה בצורה נכונה או לא נכונה, בצורה יותר טובה או פחות טובה. אדם יכול לעשות מצווה בצורה מושלמת ולא להגיש ברגשות שלו שום דבר. מובן עכשיו מה שאני אומר. ההתרגשות של בן אדם לעומת זאת, אתן לכם דוגמה הפוכה. אנחנו במכון מאיר, ליל שבת, עושים קבלת שבת עם מנגינות קליבך. דבר יפה, נכון? נהנים מזה. ברוך השם, נהנים מזה. טוב מאוד. יבוא בן אדם, ויגיע לתפילה, והוא אוהב את המנגינות האלה. הוא שר את המנגינות, ונהנה ומתרגש מהמנגינות, והוא לא מתייחס בכלל לתוכן. אם הוא היה הולך לקונצרט של מנגינות קליבך בלי מילים, הוא היה מתרגש באותה מידה. למה? המוזיקה הזאת פועלת עליו, היא מתאימה לנפש שלו, היא גורמת לו להתרגשות. רגע, ממה אתה מתרגש? אני מתרגש מהמוזיקה. ומה עם הקדוש ברוך הוא? ומה עם התוכן של קבלת שבת? ומה עם הקדושה של שבת? לא חשבתי על זה. יכול לקרות? זה יכול לקרות. אני מתאר מהמצב קיצוני, אבל זה יכול לקרות. אז עכשיו, במידה פחות מזה, יכול להיות שיהיה בן אדם שהוא שם לב לתפילה, והוא חושב והוא מרגיש שהוא מתרגש, אבל ממה הוא מתרגש? הוא מתרגש מהקדושה שבתפילה, הוא מתרגש מהתוכן שבתפילה, הוא מתרגש מהשבת, או שהוא מתרגש מהמנגינה? טוב, יפה, שיתרגש מהמנגינה, לא מפריע לי שיתרגש מהמנגינה. אבל שלא יבוא ויאמר לי שהוא מתרגש בגלל שהנשמה שלו מתפילה. הוא מתרגש בגלל שיש מנגינה יפה. יכול להיות שלמחרת החזן לא ינגן בקדושה, וקדושה היא תפילה מאוד חשובה ומאוד מעולה, או בקדיש. קדיש זו תפילה מאוד מיוחדת ומאוד חשובה. ולא אומרים אותה במנגינה, והוא לא מתרגש. אבל הנשמה שלו, שמשתתפת בקדושה הזאת, בהתעלות הזאת, הנשמה שלו במצב הרבה יותר מעולה. לכן אמרתי, אתה מבין? אתה שאלת, מה עם ההתרגשות הזאת? מה עם הרגשות שבן אדם בא ואומר, הנה עכשיו אני מתחבר לנשמה? לא בטוח שמצב של התרגשות מצביע על חיבור לנשמה. לא צריך לזלזל בהתרגשות, התרגשות זה דבר טוב. אנחנו מעוניינים לפתח את הרגשות, ונדבר על זה בהמשך סדרת השיעורים בעזרת השם. טוב לנו שהרגשות מתרגשים, נהנים, מרגישים טוב. אבל אל תערבבו בין שני הדברים. איך מעלים את הנשמה? מעלים נשמה על ידי תורה ומצוות. מי שמכיר את הנשמה זה לא אנחנו, זה הקדוש ברוך הוא. וחז"ל הכירו את הנשמה, והם נתנו לנו מתכונים מאוד מאוד ברורים איך מביאים את הנשמה להתעלות. ולפעמים בן אדם עושה את כל הדברים האלה ואומר, אני לא מרגיש כלום. אתה לא מרגיש, הנשמה שלך מתעלה. ואשריך וטוב לך, וזה יביא אותך לחיים טובים בעולם הזה ובעולם הבא. כשתגיע לעולם הבא אחרי 120, אתה תדע כמה עשית לנשמה שלך. היום יכול להיות שלא תדע, יכול להיות שלא תרגיש. כן, יוני.
כשבן אדם מקבל איזה מכה ביד, אז הוא מרגיש את היד.
נכון.
אולי אפשר לומר שבן אדם מתרגש, זה בעצם הוא מרגיש את הנשמה.
לא, אבל... אבל זה סותר את הבחירה החופשית. כשבן אדם מקבל מכה ביד, הקדוש ברוך הוא נתן לנו לחיות בתוך הגוף, ואם אנחנו לא נרגיש את המכה ביד, יש מצב כזה שבן אדם חס וחלילה חולה, ומערכת העצבים שלו לא פועלת, והוא לא מרגיש את המכה ביד, זה מאוד מסוכן. הוא יכול לחטוף פצע, אבל לא לשים לב. אז את הגוף אדם מרגיש. אבל אם אדם היה מרגיש את הנשמה באותה מידה, אני שוב חוזר ואומר, היה לנו... תאר לעצמך בן אדם, הזכרתי הנחת תפילין, מניח תפילין לא במקום בטעות, איי, כואב לי. למה כואב לי? כי הנשמה שלו מרגישה שאין תפילין. זאת מכה לנשמה. פעם הרגשת דבר כזה? לא. אתה לא יכול להרגיש דבר כזה. יש אנשים גדולים, בעלי רוח הקודש שיכולים להרגיש. מסופר על אחד מגדולי האדמו"רים בחסידות, שהיה יושב בחדר סגור לגמרי, יום שישי אחר הצהריים, פתאום הוא אומר לתלמידים שלו, עכשיו נכנסה השבת. הוא היה בדרגת רוח הקודש כזאת, שהוא היה מסוגל להבחין בהבדל בין יום חול לבין שבת. זאת הרגשה של הנשמה. אתם מכירים מישהו שמסוגל לעשות את זה? אני לא מכיר. יכול להיות שגם היום יש גדולי תורה, צדיקים, בעלי רוח הקודש. אבל אני אישית לא מכיר אף בן אדם כזה. ודאי שאנחנו לא כאלה. אנחנו חייבים לעבור את השלב הזה שנקיים את התורה והמצוות. כי הקדוש ברוך הוא אמר שזה מגדל את הנשמה. כי חז"ל אמרו שזה מגדל את הנשמה. אפילו שאנחנו לא מרגישים בזה שום דבר. יכול להיות שנתאמץ ונעבוד ונעשה איזה מצווה עם המון המון טרחה והמון המון מאמץ ולא נרגיש כלום. אנחנו צריכים להיות שמחים וטובי לב, ולבוא ולומר, אשרינו מה טוב חלקנו, כי עשינו את מה שהקדוש ברוך הוא אומר, שזה לא רק לטובת העולם, לטובת המציאות, לא רק תודה לקדוש ברוך הוא, אלא זה גם לטובתנו. ואחרי 120 אנחנו נגיש את זה. כן.
שכן
באמצעותם,
זה הכלים
כאילו המקסימליים
שבאמצעותם
אנחנו
יכולים לדעת,
יש להגיד
שהכל זה סתם,
כן. אתה אומר שכל ורגש, פה נבדוק את העניין רגע, קח את השכל. אדם יכול ללמוד תורה ולומר, הנה, על פי התורה אני עכשיו עשיתי מצווה שהיא מצווה מאוד חשובה, אז בשכלו יודע את זה. האם זה אומר שהרגש ילך על פי השכל? הרי גם בחיים המעשיים יכול להיות מצב שבן אדם יעשה דבר מאוד חשוב מבחינה אנושית, הוא עכשיו מאוד עייף והרגש שלו לא מתלהב. אבל הוא עושה את זה כי זה חשוב. אבל גם בשכל, השכל האנושי גם לא מכיר את החשיבות. נשאר באותה דוגמה. מה החשיבות של תפילים? אם אין לך תורה, יש לך שכל, אתה בן אדם, למדת, נניח אפילו שלמדת באוניברסיטה, למדת את כל החוכמות בעולם, מה החשיבות של תפילים? אגיד לכם, כלום. אין מבחינה מדעית, מבחינה כל המחקר האנושי במשך אלפי שנים שהאנושות קיימת, דבר שיבוא ויאמר שתפילים פועלים על האדם. אולי בתור תזכורת. לא יותר מזה. אז גם השכל מוגבל. אילולא התורה, אם הקדוש ברוך הוא לא היה נותן לנו את התורה, לא היינו יודעים שיש דבר כזה של תפילים. וגם אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר, אנחנו בלי התורה לא מבינים מה הם תפילים. אלא אנחנו פותחים את התורה. ולומדים דברי תורה על תפילים. יש ספר שלהם של הרב קוק, זה חצדיק לברכה על תפילים. אז אנחנו מתחילים להבין. אז אנחנו צריכים את התורה כדי להבין. כדי לחנך את השכל שלנו. זאת אומרת, הקנה מידה למצוות הוא לא הקנה מידה האנושי, אלא דווקא הקנה מידה האלוקי. בלי הגילוי של התורה, הכוחות שלנו, השכל והרגש, לא מסוגלים להקל את הדבר הזה. לא מסוגלים להבין את הדבר הזה. לא מסוגלים לגלות את הדבר הזה. זה לא שהנשמה שמנה, שהנשמה מתעלה כל פעם שיהודים מניח תפילים. אז איפה זה מופיע בשכל ואיפה זה מופיע ברגש? אם הוא לא יומד תורה זה לא יופיע בשכל, באותה מידה זה לא יופיע ברגש. לא, האדם זה בדיוק מה שאני מדגיש. יהודי מאמין מניח תפילים לא בגלל שהוא מבין ולא בגלל שהוא מרגיש. יש מאמר חז"ל, חז"ל אומרים כך, אנחנו מכירים ממנחה בשבת את הפסוק, אדם ובהמה תושיע השם. אומרים חז"ל, מה זה אדם ובהמה? אלו בני אדם שהם ערומים בדעת, הם חכמים מאוד, יודעים לחשב ולתחכם ולהבין, ומשימים עצמם כבהמה. מה זה כבהמה? אנחנו רוצים להיות בהמות? חס וחלילה. אלא הם מקיימים דברי תורה כאילו שאין להם שכל בכלל. רגע. אבל כל אחד מכם יקשה לי, מה אנחנו עושים? אנחנו לומדים פה. קדוש ברוך הוא רצה שנלמד, שנשתמש בשכל. נכון. מתי אתה משתמש בשכל? אחרי שכבר יש את התורה עצמה. זה מה שאמרו עם ישראל לקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, נעשה ונשמע. קודם כל, אתה אמרת, אנחנו עושים. למה? כי אתה אמרת. כי זה אלוקי, כי זה אמיתי, כי זה נכון. אלה החיים. ועל גבי זה אנחנו נשמע, ננסה ללמוד ולהבין ולהתרגש, לפתח את כל היכולות האנושיות שלנו, וזה אתה צודק מאוד. את הכל צריך לפתח. אני מקיים מצוות תפילין, אסור לעצום את העיניים להגיד, אני אקיים מצווה תפילין ותו לא. אני צריך ללמוד מה זה תפילין, ולהבין מה זה תפילין, ולהתרגש מהתפילין. אבל קודם כל אני מקיים תפילין, בלי לימוד ובלי התרגשות, גם בלי לדעת כלום ובלי להגיש כלום. כי זה מצוות השם. לא מגיע, מי שלא, נכון, אתה צודק. שכשבא בן אדם ואומר, אבל מה פתאום שאני אניח תפילין? אני לא רוצה להניח תפילין. אז הרבה פעמים ניקח את היהודי הטוב הזה, ואומר, אתה רוצה לשמוע? בוא, נלמד אותך, נסביר לך, נכניס אותך לעניין, והוא יראה איזה יופי יש במצוות תפילין, ויגיד, אני רוצה לקיים תפילין. זה טוב מאוד. וזה עדיין לא מושלם, מדוע? כי הוא צריך יהיה להתקדם עוד שלב, ולבוא ולומר, כל מה שהבנתי הוא יפה. אני התחלתי לקיים מצוות תפילין כי הבנתי בזה משהו. אבל עכשיו אני רוצה לקיים מצוות תפילין מתוך ידיעה שאני אעשה את מצוות השם גם אם לא הייתי מבין בזה כלום. זה אדם ובהמה. לכן זה במדרגה גדולה אדם ובהמה. אלה צדיקים גדולים. לא אנשים פשוטים דווקא. אנשים שמבינים את הכל, את כל מה שהם יכולים להבין בשכל גדול מאוד, ואומרים בכל זאת, אנחנו מקיימים לא בגלל מה שאנחנו מבינים. כי כל הבנת האדם היא כעין ואפס מול המצווה האלוקית. זה יסוד לדעת. הרי אנחנו, אם אנחנו לא מבינים שיש הבדל בין ההבנה שלנו לבין הרמה האלוקית, אז אנחנו לא יודעים מה ההבדל בין בן אדם לבין הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו מקיימים מצוות, כי נדמה לנו שאנחנו מבינים, ורק בגלל שנדמה לנו שאנחנו מבינים, אז אנחנו מקיימים מצוות רק ברמה הקטנה שלנו. וזה רחוק מאוד מלהיות המצווה האמיתית. בתור התחלה זה טוב. בתור התחלה לא עובר את ההתלהבות, לא עובר את הגישה, לא עובר את ההזדהות. אבל צריך לעבור אחר כך ולהגיע לשלב הבא, ולהבין היטב שלא זה היסוד של המצווה, אלא זה ההשתתפות הקטנה שלי בתוך המצווה. טוב שאני משתתף. אני רוצה להשתתף. הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אשתתף. אבל כל ההשתתפות הזאת היא רק תוספת על היסוד האלוקי. בסדר? עוד שאלות? תודה, זאת חשובה, ראיתי שהיו כמה שאלות, כן.
שאלה יותר הערה, שדיברת על תפילין במחקר מדעי,
כן.
זה לא ממש נחקר, כאילו זה רפואה סינית, יצא באיזשהו כתבית, מאוד נחשב ברפואה סינית, שבתפילין של יד זה פשוט מגיע בנקודות על המרידיאנים שקשורים ל...
כן, ואין לזה שום קשר להשפעה הרוחנית שיש לתפילין. כיוון שכשאם אנחנו מדברים על רפואה סינית, אנחנו מדברים על רפואת הגוף. הסינים לא מסוגלים לטפל בנשמה. וההשפעה של התפילין היא השפעה נשמתית ולא גופנית. יהודי יכול להניח תפילין כל החיים שלו וחס וחלילה להיות לא בריא. התפילין, כל מצוות התורה, ההשפעה היסודית שלהן היא השפעה נשמתית. ובדיוק לזה אנחנו מנסים להגיע. עכשיו, יש מצוות שיש להם גם נוסף לזה, השפעה חיובית. עכשיו, בחיים שאנחנו רואים, יהודי שומר שבת. אז יש שבת העליונה, קדושת שבת האלוקי, שזה אומר, אומרים חז"ל, מתנה גנוזה יש לקדוש ברוך הוא. זה דבר עליון מאוד. ויש את העניין של שבת, הנה, יש לי עכשיו זמן ללמוד, אביבה של קדושה, סעודת שבת עם זמירות, זה נחמד מאוד, אבל זה לא העיקר השבת. יכול להיות חס וחלילה יהודי, היו גדולי ישראל במצבים כאלה. המייסד של חסידות חב"ד, בעל התניא, ישב בכלא, בשבת. מה יש לו? כלום! הוא נמצא שם בכלא הרוסי, בביתה, בלי שום דבר שקשור לשבת. טוב, הוא מתפלל, כן, הוא ידע את כל התפילות בעל פה. אבל קדושת השבת המהותית, זאת הייתה לו. זה העניין של הנשמה בפנים. זה לא קשור למציאות בחוץ. טוב? כן.
הרב, כאילו אמרת, אתה רוצה להבין, כאילו, איך, למה, כאילו, למה נשאר להתקד מהרגש, כאילו, מה הסיבה, כאילו, יש, זה שאנחנו יודעים משהו, כאילו, שאנחנו פועלים על פי, כאילו, על פי השכר, על פי דעת, וכאילו, שאתה יודע, אכלו מעץ הדעת וזה, אבל עכשיו, כאילו, אני לא מבין, כאילו, למה זה מנתקד, למה אני רוצה, כאילו, אני רוצה להבין איפה המצב שלי, איפה אני נמצא.
הנשמה מנותקת מהרגש כדי לאפשר בחיבה חופשית. אמרתי, אני חוזר על זה. אם הנשמה לא הייתה מנותקת מהרגש, כמעט מנותקת. יש השפעה קלה. אבל אם הנשמה לא הייתה מנותקת מהרגש, אז אדם היה מרגיש, כל פעם שהוא מקיים מצווה, מרגיש שמחה גדולה, וכל פעם שהוא חוטא חלילה, היה מרגיש כאב גדול, ואף אחד לא היה רוצה לחטוא. לא בגלל שזה לא טוב לחטוא, אלא בגלל שזה כואב לו. כמו שבן אדם בדרך כלל לא רוצה לצום, לא רוצה לעבור טיפול רפואי כואב, אבל זה טוב לו, אבל זה כואב לו. אז כך, גם אם בן אדם היה משוכנע חס וחלילה שהתורה היא לא אמיתית, אבל זה היה כואב לו, אז הוא לא היה חוטא. זה היה בכפייה, לא ברצון. והקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו עכשיו, בתקופה של העולם שאנחנו מכירים, אנחנו נקיים את התורה והמצוות מתוך בחירה חופשית. מתוך החלטה מודעת שאנחנו עושים את הדבר הזה משום שהקדוש ברוך הוא מצווה וזה הדבר הטוב. גם אם אין לנו בזה כרגע שום הנאה אישית. לפעמים יש גם הנאה אישית, ברוך השם. נחמד מאוד שהקדוש ברוך הוא נותן לנו גם את המתנה הזאת של הנאה. אבל גם אם אין בזה שום הנאה אישית, אנחנו נעשה את הדבר הטוב בגלל שהוא טוב. נעשה את האמת בגלל שהיא אמת. בגלל שזה מה שהקדוש ברוך הוא גילה לנו ואמר לנו שזאת האמת. ואם זה היה קשור לרגש, זה היה הופך לדבר אגואיסטי. כן.
אז מה לגבי כל מה
שהחסידות
אומרת? לגבי
מצוות
שמחה, לגבי מצוות תמיד מתוך שמחה ואהבה?
זה תוספת על עצם קיום המצווה. בוודאי. אני אמרתי לא לקיים את המצוות בשמחה? חייבים לקיים את המצוות בשמחה. זה חשוב מאוד לקיים את המצוות בשמחה. אבל זה לא תלוי בשמחה. מה יקרה אם יהודי שיבוא ויאמר, אני לא מסוגל עכשיו לשמוח. אולי אני לא אקיים את המצווה? אף אחד לא יגיד לו דבר כזה. אף אדמו"ר חסידי, אף תלמיד חכם חסידי, אף סמכות תורנית לא יגיד לו, אתה לא יכול עכשיו לשמוח, תוותר על המצווה. אתה עכשיו מניח תפילין, זה קשה לך, זה לא נעים לך, זה, אתה מתבייש בזה, אתה לא מסוגל לשמוח. תניח תפילין. בהמשך הזמן תוסיף את השמחה. חשוב מאוד. אבל עכשיו תניח תפילין. העניין של קיום המצוות בשמחה זה לא לתלות את קיום המצוות בשמחה. אלא לקיים את המצוות. ולהגיע לידי ביטוי של שמחה בקיום המצוות. זה לא רק החסידות, החסידות מדגישה את זה, אבל זה כתוב בתורה, וכתוב בחז"ל, וכתוב בכל המקומות של, של התורה והיהדות. החסידות עבדה על זה בצורה נפלאה וגדולה, זה יפה מאוד, חשוב מאוד. אבל לא בזה תלוי קיום המצוות. ואדם שתולה בזה קיום המצוות, יכול ליפול לגמרי. מסוכן מאוד. אתה מבין את ההבדל בין לשמוח לבין לתלות בשמחה? זה הבדל מאוד עקרוני. לשמוח, כן. לשמוח בכל מה שאתה יכול לשמוח במצווה. ודאי. ואנחנו נדבר על זה בהמשך, וזה חשוב, ונדבר על איך מפתחים את זה בעזרת השם בשיעורים בהמשך. אבל אסור לתלות, אסור לבוא ולהגיד, אני עכשיו לא שמח, אני לא אניח תפילין. אני לא שמח, אני לא אקיים שבת. לא לתלות בזה את קיום המצווה. המצווה קיימת כי הקדוש ברוך הוא אמר. המצווה היא אמיתית גם אם אני לא שמח. אני צריך לעבוד כדי להגיע לשמחה. זאת עבודה ענקית. היא לא באה אוטומטית. אדם יבוא ויאמר, רגע, קיימתי את המצווה ולא הגשתי שום שמחה. מה החסידות אומרת על זה? קיימת מצווה. ודאי שקיימת מצווה. שיהיה לך וטוב לך. חבל שאתה לא מגיש. להמשיך לקיים? ודאי להמשיך לקיים. השמחה היא תוספת שלך. זאת התרומה שלך לקיום המצווה. המצווה באה מהקדוש ברוך הוא. הבדל גדול מאוד. המצווה באה מהקדוש ברוך הוא, היא מעלינו. השמחה באה מאיתנו. המצווה גורמת אוטומטית לשמחה. אז לא הייתה לנו עבודה בכלל. זה מה שהחסידות אומרת? זה הפוך ממה שהחסידות אומרת. אז למה החסידות צריכה לעבוד כל כך הרבה על שמחה במצוות אם זה היה אוטומטי? לא צריך לעבוד כלום. תשיב את היהודי, תניח לו תפילין, פתאום אתה תראה אותו קופץ, איזה יופי! ראיתם דבר כזה? הייתם בכותל? ראיתם שיהודי שמניחים לו תפילין מתחיל לקפוץ ולרקוד? הייתי כמה פעמים בכותל, לא ראיתי את זה. למה זה לא קורה? כי השמחה היא לא אוטומטית. אנחנו נלמד את היהודי להניח תפילין, על כזה בכל המצווה, אני אקח את תפילין בתור הדוגמה. אחרי שלימדנו אותו להניח תפילין, כי זה מצוות אשר, גם נלמד אותו לשמוח. מצידנו אני אומר, איזה יופי, אשרנו מה טוב חוקנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצוות תפילין, אז אני שמח. ודאי. זה לא אוטומטי. רבותיי, זה לא אוטומטי. זה לא בא לבד לתוך הנפש. לא בתפילין ולא במצוות אחרות. מה שבא, זה מתנה, תוספת, קיבלתם תשופה. נחמד מאוד. אל תצפו, אל תתלו בזה את קיום המצווה. עשית משהו?
זה בא אחר כך.
זה מה שאמרתי, זה התרומה שלנו, שאם אדם מחנך את עצמו להגיע לרמה כזאת, שהוא בא ואומר, אוי חבל, לא קיימתי את המצווה היום, זה טוב מאוד, סימן שהוא חינך את עצמו. אז זה לא אוטומטי. כמו שהשמחה היא לא אוטומטית, גם הצער על הפסד המצווה הוא לא אוטומטי. זה רמה נוספת של חינוך, זה התוספת של עבודה שלנו, שאנחנו נדבר על זה, כפי שאמרתי בהמשך, איך אנחנו מוסיפים ומחנכים את כל המערכת השכלית והרגשית להיות שותפה בקיום המצוות, אבל השלב הראשון של קיום מצוות, לא תמיד בזמן, מצד החשיבות, מצד המקור של קיום מצוות, הוא בא מעל ומעבר לפני ובחשיבות יותר גדולה מכל התוספת שלנו. רבותיי, רוצים לפתח נשמה? תקיימו תורה ומצוות. אתם רוצים להוסיף לזה את השכל והרגש, בעזרת השם בשיעורים הבאים נדבר על זה, אז צריך לפתח מסביב לזה את השכל והרגש. זה העיקרון. כן, רואה שאנחנו עלינו פה על נושא עם הרבה מאוד שאלות, אז בואו ניקח את זה לאט לאט, כן. אם הוא יכול. לכל אדם, רגע, אני רוצה לציין, כל אדם יש לו נקודה אמונה בתוכו בגלל הנשמה האלוקית שנמצאת. אם הוא מצליח לחיות לפי זה, גם בלי שכל ורגש, אז מה נגיד לו? נגיד לו, אל תחי, אל תקיים את המצוות, ודאי שלא. נגיד לו, תמשיך לקיים את המצוות, ותתאמץ להוסיף לזה את השכל והרגש. אם הוא יבוא אלינו ויגיד, אני לא מסוגל, אז נלמד אותו, נלהיב אותו, נקשר אותו. אבל השאלה היא במידת החשיבות, האם אנחנו מקיימים את המצוות בגלל השכל והרגש, או לא? האם השכל והרגש באים אוטומטית מהמצוות, או לא? זאת הנקודה. אנחנו חזרנו, חוזרים ואומרים, אדם מקיים, רבותיי, באמת, בואו נדבר על המציאות. אנחנו כולנו מצליחים להתלהב כל הזמן. מגיע שבת, אז טוב, תפילת ליל שבת במכון מאיר עם קליבך, בסדר, הצלחנו להתרומם, להתלהב, להגיש. מגיע שבת בבוקר, שעתיים תפילה, פסוקי דזמרה, תפילה, אנחנו מצליחים להתלהב, אנחנו מצליחים לבוא ולהגיד, איך שאל אותי, יש פה תלמיד אחד, לא נמצא פה כרגע, שאל אותי לפני כמה ימים, אבל הרי אומרים שאילו יהודי היה יודע מה זה שבת, הוא היה צריך כל השבוע לרקוד, אני לא רואה את כל הרבנים עובדים כל השבוע. אני לא שאלת שאלה יפה. באמת, הרב שמח כל השבוע בשבת. אתה לא רואה אותו רוקד, יש שמחה פנימית. אבל זה לגבי הרב. אנחנו מצליחים כל השבוע לשמוח? אפילו בשבת אנחנו מצליחים כל השבת לשמוח שעכשיו שבת? אז מה נעשה? ליל שבת אנחנו שמחים, אז נקיים את המצוות. שבת בבוקר אנחנו לא שמחים, אז בואו נדלג על התפילה. אולי אפילו נדלג על סעודת שבת, אם אנחנו לא מספיק מלהבין, ודאי סעודה שלישית. כי אנחנו לא מרגישים את זה. לא מרגישים את זה, אולי לא מספיק מבינים את זה, לא הספקנו ללמוד. זה מה שזה אומר? אולי זה אומר הפוך. יבוא יהודי ויגיד, תשמע, אני הגעתי לסעודה שנייה בשבת, ואני כזה עייף ולא שמח, אולי אני עושה משהו לא בסדר מבחינה הלכתית? אם אני לא שמח, סימן שאני לא מקיים את המצווה, נכון? מה? סליחה, אתה עשית קידוש, יש לך לחם משנה, אתה מקיים בדיוק את ההלכות, אבל אני לא שמח, נכון? הנשמה שלך עכשיו מתעלה, אתה מקיים מצווה של התורה, אתה מזרים חיים לנשמה. אלא מה? כרגע הרגש שלך קצת מפגר, יחסית לנשמה. לא הצלחת לבנות מספיק את הרגשות. יש גם מציאויות בחיים שאפילו בן אדם שבנה כל החיים את הרגשות שלו, אבל עכשיו קרה משהו. הוא עייף, הוא מרגיש לא טוב. מה, לא יכול להיות? ודאי שיכול להיות. איך מה? איך בונים את הרגשות? זה שיעור בהמשך הסדרה, רבותיי, אני לא, אני אפילו את השיעור שתכננתי להיום אני לא מספיק, כי אני רואה שהנקודה הזאת צריך לעבוד עליה. אז בעזרת השם אנחנו נגיע לנושא הרגשות. אני מעוניין לבנות את הרגשות, זה אחת המטרות שלי בשיעורים שאני נותן. אבל קודם כל צריך להבין מה המקום של הרגשות, ולהבין שאת הרגשות בונים. שוב, אני חוזר על המילים שלי, זה לא אוטומטי. מה פה זה לא אוטומטי? אני אקיים מצווה בצורה טובה, בהידור, הנשמה שלי מתעלה, ויכול להיות שברגע שאני לא אגיש כלום, יכול להיות יותר מזה, שאני ארגיש עצוב. נתקעתי באיזו סיטואציה. הלכתי לסעודת שבת במקום, יושבים מסביב אנשים שאני לא כל כך אוהב אותם. אני מרגיש לחוץ, בדיכאון, לא נעים לי, אבל קיימתי מצוות סעודת שבת. אני יכול לספר לכם עשרות ומאות סיפורים על גדולי ישראל שעשו דברים כאלה, לאו דווקא לגבי סעודת שבת. זה היה קשה להם לקיים מצווה, והיה לא נעים להם לקיים מצווה. והם לא הרגישו, איזה יופי שקיימנו את המצווה, אלא הם קיימו את המצווה.
אבל זה כן הם
התרגשו,
הם קיימו מצווה, גם הם לא הבינו וגם לא זה.
אם זה אדם גדול, אז הוא יתרגש מזה. אם זה אדם קטן כמונו, יכול להיות שגם מזה לא נתרגש הרגע, אלא נגיד, טוב, עשיתי את מה שאני צריך לעשות. אתה תמיד מרגיש סיפוק מיד כשאתה עושה את מה שצריך לעשות? חייב בצבא. אני מניח שהוא בן פה עבור שירות צבאי. עשית את מה שאתה צריך לעשות, ביצעת את התפקיד, אתה תמיד מרגיש סיפוק? לפעמים כן, לפעמים אתה כל כך עייף, או כל כך מבואס, או היה לך מציאות כל כך לא נעימה, שאתה אומר, אני טוב שקיימתי, שעשיתי, שביצעתי, אבל אני עכשיו מרגיש על הפנים. יכול לקרות? יכול לקרות.
רציתי להרגיש יותר סיפוק.
כן, מי שוותיק, מי שעבר על זה, מי שנכנס לזה יותר ויותר, יגיש יותר סיפוק, אתה צודק מאוד.
זה לא הדרשה, זה לא הבנה שאתה, בדבר הקטן שאתה לא מתחבר ולא מבין, אבל אתה
משרת את האינטרס הכללי, אז זה גם מחבר אותך...
יפה, יפה. זאת הבנה כללית שהיא לא תמיד מגיעה לרגש. וזה תיאור מצוין. יהודי צריך להיות במצב שכשהוא מקיים מצווה, הוא מבין שהוא חלק ממערכת כלל עולמית. אומרים חז"ל, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, העולם כולו תלוי בתורה. מה זה העולם כולו? לא רק האנושות. חוקות שמיים וארץ, אומר הפסוק. כל המציאות תלויה בתורה. אם אני עכשיו הנחתי תפילין, תחשבו שכל, נהיה מצחיק, כל החתולים ברחוב מסתכלים עליך. מחכים לך שתניח תפילין. כל הציפורים בעצים, העצים עצמם, השמש והירח והכוכבים, מחכים שתניח תפילין. טוב, אם תחשוב על זה כך, אולי תרגיש יותר טוב שתניח תפילין. אבל זה כך בין אם אתה מרגיש את זה, בין אם לא. כן.
אם היסוד הראשוני, זה באמת, קודם כל, להאמין. לפני, השכל לפני הרגיש, לפני שאתה משתמש בכלים אנושיים. אז אני אומר כאילו להבדיל, אבל באמת זה נראה לי שאלה שפחות אותי מתחיל. אם אדם נולד לא יהודי, נולד מוסלמי למשל, ועכשיו הוא גם להבדיל, הוא מסתכל על השייחים והנכבדים וזה, להבדיל, כמו שאנשים מאמינים מסתכלים על ההורים והמחנכים שלהם והרבנים וזה, והם יגידו לו גם אותו דבר, יגידו לו, אל תסתכל על דברים כמו שאתה מבין ומרגיש, אלא קודם כל תאמין, ואם תרגיש, מה טוב, אם לא טוב, ומוכן לעשות גם דברים שהם הפוכים למחשבה, הפוכים לרגשות
העתיד. אתה שואל אם הוא מקבל עונש או אם הוא אמיתי?
לא, אם הוא ילך לפי, כביכול, כאילו, מה שאני מבין שהרב אומר לנו, לא יודע, אדם הבהמה, כאילו, אל תשתמש פעמים כמו תהיה, כאילו, כמו
בהמה. שים לב לשאלה שלי, אני הבנתי את השאלה שלך, שאלה אם הבנת את מה שאני שאלתי אותך. האם אתה שואל, האם הוא מקבל עונש, או האם הוא אמיתי?
האם הוא אמיתי? הוא מאמין. לצורך העניין הוא מאמין.
רגע, רגע, רגע. אז עכשיו תקשיב. שימו לב מה קרה פה. שאלו אותי פה שאלה חשובה. אני הרי אמרתי שעם ישראל, במעמד הר סיני, באים ואומרים, נעשה ונשמע. קודם כל אנחנו עושים, זה דבר השם. והם אומרים לי, נו, ומה אם מוסלמי שאומר, קודם אני עושה ולא חושב ולא לפני שאני מבין שום דבר? שאלתי, האם אתה שואל על השכר והעונש או על האמת? מה ההבדל? תארו לעצמכם, ילד מסכן. למה הוא מסכן? עוד רגע תבינו. הוא גדל, יש לו אבא ואימא נחמדים, גדל חיים מאושרים, אבל החברה שלהם היא חברה של גנבים. מאפיה. הוא גדל מתוך חינוך והבנה שהפרנסה שלו בחיים היא לגנוב. מתחילים אותו בגיל צעיר, בגנבות קטנות, מגיל יותר מבוגר, גנבות יותר גדולות. כך אבא ואמא גידלו אותו. הוא יראה בזה משהו לא בסדר? קיים את זה באופן טבעי. למה קראתי לו מסכן? חינכו אותו בצורה מעוותת. מה זה בצורה מעוותת? הוא מאושר, טוב לו, נעים לו, נחמד לו. יותר מזה. אם הוא ידע רק בתוך חברה כזאת כל הזמן, הוא יגיע אחרי 120 לבית דין של מעלה, יענישו אותו? זה מה שנקרא אנוס. מסכן. כך חינכו אותו, זה לא אשמתו. האם זאת אמת? לא. תגידו, הוא לא יודע. נכון, הוא לא יודע. הקדוש ברוך הוא יוצר מצבים בעולם, שלפעמים האמת מוסתרת. אבל אמת שמוסתרת לא מפסיקה להיות אמת. אנחנו שואלים את עצמנו מהי האמת, מהו הטוב האמיתי. יש רק אמת אחת. והאמת לא תלויה במה שבני אדם חושבים. שחק איתכם משחק. אתם כולכם תצאו מהחדר. אני אזיז פה משהו. תצטרכו לנחש. משחק ילדים נחמד, נכון? מנחשים אם כולכם מנחשים הפוך ממה שקרה, המציאות השתנתה? כלום. המציאות היא מציאות. בין אם אתם יודעים אותה, בין אם אתם לא יודעים אותה. בין אם אתם חושבים כך, בין אם אתם חושבים אחרת. הקדוש ברוך הוא קיים ויוצר את המציאות ונותן את התורה ומניח את המצוות, וזאת אמת מוחלטת בין אם אנחנו מכירים ומבינים ובין אם לא. ולכן אותו מוסלמי שגדל בתוך חברה מוסלמית וחינכו אותו, והוא אומר, אני צריך לקיים את מה שאומרים לי. אם אתה שואל אם הוא מקבל עונש, מסכן, אנוס. קדוש ברוך הוא לא מעניש בן אדם שלא נתנו לו אפשרות לבחור. אבל אם אתה שואל, האם זאת אמת? זה, תשאל, ותראה את התורה. אתה רואה איפה האמת. זאת אמת ואין אחרת.
הרב.
רגע. רגע, רגע. עניתי לשאלה שלך?
לא.
למה לא?
כשהרב אמר שהתורה
היא אמת,
ואמרת
את הדוגמאות
של המשחק, אז אני יכול להגיד,
כביכול
שהרב הוא גם
מנחש. כן, אז זה אתה יכול להגיד, זה נושא לשאלה, לשיעור אחר. זאת שאלה, אתה עכשיו שואל שאלה, איך אני יודע מה האמת? שאלה יפה. היום, במציאות של ימינו, יש בלגן גדול, בלבול גדול, זה אומר כך וזה אומר אחר. אני יכול... אני ברוך השם לא אעשה את זה, ואני לא יודע אם יש לי כוח, אם היה לי כוח לדבר כזה, אבל אני יכול מחר להמציא דת חדשה. אנשים ממציאים כל הזמן, קטון. להלהיב אלפי אנשים, להגיד זאת אמת. המצאה. יש דברים כאלה. חלק במאים, חלק מאמינים בעצמם. היום כל הזמן מתחדשים דברים וקמים. אז העולם היום מאוד מבלבל. קשה לראות את האמת. לא באתי היום בשיעור לבוא וללמד אתכם איך מגיעים לאמת ואיך לומדים מהי האמת. זה דבר חשוב מאוד. כי אם אדם מבולבל, אם אדם יש לו ספקות, אם אדם בא ואומר אולי התורה היא לא אמת, אז צריך לשבת איתו וללמד אותו ולעזור לו להגיע לאמת. אבל אנחנו התחלנו מנקודה אחרת. לא התחלנו מהנקודה הזאת. כן, זה לא, כרגע לא סדרה על... למה מאמינים, או איך מאמינים, או במה מאמינים. אלא כרגע זאת סך הכל סדרה על הכנה לחיי משפחה. מה הקשר לחיי משפחה? חייב להגיד לכם איזה משהו אחרת, כן, לא, אתם לא תבינו בכלל מה הקישור. אמרתי אבל כבר למעשה בשבוע שעבר. כדי לחיות חיי משפחה, בן אדם צריך להיות בן אדם. אדם אמיתי. אדם אמיתי מתחיל מהנשמה. החיזוק הנשמתי שאנחנו מקבלים על ידי קיום תורה ומצוות, הוא קובע לנו יותר מכל דבר אחר. יבוא בן אדם ויבנה בית יפה. יבוא בן אדם ויהיה רומנטי וישקיע מבחינה רגשית. זה טוב, זה טוב. ושום דבר מזה לבד לא מספיק בלי היסוד הנשמתי. והיסוד הנשמתי בא אך ורק מתורה ומצוות. והדבר הזה מוכרחים לדעת אותו. ו... פשוט, בוא נקרא משהו מהציטוט שהבאתי, אף פי שאני אבוא בעזרת השם על הדף הזה בשבוע הבא, אז נגיע לדברים היסודיים. אבל התחלת הדף הבאתי פה פשוט מתוך ספר מצוי, מתוך ספר שמירת הלשון של החפץ חיים, הוא מביא פה ציטוטים של חז"ל. איתה כתוב בספרי בפרשת עקב, פסוק, יחוצו מעיינותיך החוצה. נמשלו דברי תורה למים. מה מים חיים לעולם? אף דברי תורה חיים לעולם. בלי מים, בן אדם מת. הוא כותב פה בהמשך, באחד הפרקים הבאים, שישראל נמשלו לדגים במים. אתה מוציא את הדם מהמים, הוא פשוט מת, אין, הוא לא יכול לנשום אוויר. אדם מישראל, הנשמה שלו לא יכולה לנשום בלי תורה ומצוות. יהיה לו בית יפה, יהיה לו מצב רומנטי ואהבה, הוא ישקיע בילדים שלו. בלי תורה ומצוות הוא דג מחוץ למים.
אתה אומר כל החילונים הם לא
מוכרים,
כאילו, הם לא
מוכרים,
הבית שלהם לא שווה כלום.
סליחה, יש כל מיני דברים יפים. לא נדעתי שהדברים האלה לא שווים כלום. ודאי, ודאי שבן אדם שמשקיע זה טוב. גם בית. בית יפה הוא לא דבר טוב, דבר טוב. אבל כל אחד מבין שאם יש בית יפה ואין אהבה בפנים, אז הבית לבד הוא לא המטרה. כי חסר משהו עוד הרבה יותר חשוב. באותה מידה גם אהבה והשקעה במשפחתיות, זאת לא המטרה. אדם נמצא בעולם עד 120, יש לו מטרה, יש לו תוכן לחיים, יש לו משימה בחיים. אם הוא לא מקיים את הדברים האלה, אז כל הדברים שהוא עשה משולים למישהו שבנה בית מאוד יפה ובפנים אין אהבה. עכשיו שוב, הבית שווה, אהבה שווה, אבל התוכן הפנימי חסר. כך מגדלים נשמה, תורה ומצוות. אבל יש עוד הרבה הרחבה שרציתי להרחיב על הנושא הזה, שבגלל זה נכנסנו לכל הדיון הזה, והוא מאוד חשוב. אנחנו בונים כאן סדר, מה? נשמה, דעת, דיבור. מתוך הנשמה אנחנו נגיע לשכל ונגיע לרגש, נגיע להעמקה, ללימוד, נגיע לתקשורת. כל הדברים האלה מאוד חשובים. אנחנו בונים כאן יסודות של בניין האדם. בונים לעצמנו, אני מקווה שזה יועיל משהו לכל אחד ואחד מאיתנו. אבל כאן באמת עלינו היסוד חשוב. היסוד הזה למעשה כתוב בספר הכוזרי. אומר הכוזרי, איך האדם מגיע, מה שאומר שם מלך כוזר בתחילת הכוזרי? הוא מחפש את האמת. אמרו לו בחלום, כוונתך רצויה, יש לך כוונות טובות, אתה בן אדם טוב, אבל מעשיך אינם מצויים, אתה לא חי על פי האמת. אז שואל המלך, אז איך אני אחיה על פי האמת? אומר לו החבר, בסופו של דבר, אחרי כמה שיעורים שהוא נותן לו בפתיחה לעניין, לחיות על פי האמת זה לא בא ממך, זה בא מהקדוש ברוך הוא. זה בא ממנו ולא מאיתנו. חיי אמת זה אך ורק מתוך ההדרכה האלוקית. יבוא בן אדם, ינסה לבד ולהגיד, בוא אני אפתח את עצמי, את השכל והרגש וכל הדברים האלה, בלי הבסיס האלוקי. יש לו משל חריף מאוד. כמו טיפש שנכנס לתוך בית מרקחת, כשבית המרקחת סגור ומתחיל לחלק תרופות. אותן תרופות. הוא יכול לעבוד חלילה בני אדם. כי הוא לא יודע. אז מי כן יודע? הרוקח. מי הרוקח? במשל, הקדוש ברוך הוא. זה מה שנותן את החיים. המצווה האלוקית, התורה. ועל גבי זה אנחנו נפתח, ובתי שלא נחשוב שאני מזלזל ברגש. שוב, כפי שאמרתי, בעזרת השם, יש שיעורים מיוחדים על איך מפתחים את הרגשות. על גבי המצוות. אנחנו נפתח את השכל, נפתח את המצוות, נבנה בעזרת השם את החיים, אבל רק על גבי התורה והמצוות. המקור מהקדוש ברוך הוא, לא מאיתנו. להכיר את המגבלות שלנו, לדעת מאיפה מקור החיים, איפה יסוד החיים, וזה מה שמגדל את הנשמה ונותן את הנשמה לתוך החיים, ממילא לתוך המשפחה, לתוך הבית, לתוך כל המציאות הלאומית והאנושית. אנחנו נמשיך בזה בעזרת השם, אפילו כדאי שתחזירו לי את הדפים, אז אני אביא אותם לשבוע הבא. Yeah.